פעם מביא פסוק כדי להסביר את דעתו, והודעת להם את הדרך ילכו בה. אני לא זוכר אם בפסוק יש אשר ילכו בה.
אשר, יש אשר.
פה, אבל בפסוק עצמו?
ילכו בה.
לא, אין אשר, כן. אבל אולי הוא הוסיף, לא, זה מהבדיחה של שבועות, אבל הוא הוסיף אשר, כי זה המילה של האושר, של החיים המאושרים, ייתכן. ואז הודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשו. זאת אומרת, כשהתורה מתכוונת את הדרך ילכו בה, אתם זוכרים שיש משנה בפרקי אבות בהתחלת פרק השני, כן? דרך שאלה, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם? יש, השאלה היא פשוטה, כמה דרך ישרות, דרכים ישרות יש, עד שצריך לשאול איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, שיבחור לו האדם. האם יש אפשרות לבחור בין דרכים שונות, כולן אמיתיות? כן, יש, לכל מידה ומידה יש דרך ישרה שלה, כן? זה מובן, ופה אין שום שייכות למה שלמדנו בשיעור הקודם, או ישר לא חוזר, כן? זה פשוט, זה דרך קו היושר, זה מושג אחר, כן? דרך ישרה. אז איזו היא דרך ישרה? זה הדרך הממוצע, מכיוון שהוא נותן את חלקה לכל מידה ומידה מידות הטובות. והוא מוסיף פה הסבר שכנראה בא מאיזה מדרש ולא מצאתי אותו, את הדרך זו בית חייהם. זאת אומרת, זה הדרך הממוצע לפי המושגים שלו, הדרך האמצעי, זה שנותן לא רק סיפוק מוסרי לנפש, אלא שמחה בחיים, בית חייהם, במשמעות האמיתית של המילה חיים. כן? לכן ייתכן אפשר לקשור את זה למה שחיים זה בלשון רבים. יש מכלול של מידות, ואם חסרה אחת, אז אין חיים, החיים אינם חיים ממש, ויש איזה ביקאון בנפש, מכיוון שמרגישים שההתנהגות היא עוד לא מוצלחת. יש עוד מידה שתובעת את חלקה, ולכן כדי להיות מאושר בהתנהגות בחיים צריך ייחוד כל המידות, ואנחנו חוזרים לאותם המושג. טוב, זו ההנחה הראשונית. זה אמת שקבל לכל אדם, בכלל, הדגם של הצדיק זה הצדיק של הדרך האמצעי. שוב, לפי המושגים של הקבלה, אתם רואים שזה לא לחינם, שהיסוד, לפי הפסוק, צדיק יסוד עולם, דווקא הוא ההתפשטות, הגילוי, ההתגלות של הקו האמצעי, כן? ולא נמצא במקום של נצח ועוד, למשל, כן? יסוד זה התגלות של הקו האמצעי, זה לכל אדם. מכל מקום, טבע הסגולה הנשמתית הוא נותן שיחידים אימצו בעולם, שאפשר למצוא בעולם יחידים שההסתכלות העליונה וחיי הפרישות הקיצונית עם הטהרה המופלגה היא נאותה להם. ופה יש כבר התחלה של התשובה למחלוקת בין הפוסקים. לכל אדם ההגדרה, הדגם של הצדיק, זה לקיים את כל המצוות, וזה היעד, התכלית של הקדושה, מכיוון שהתורה היא מקשה אחת, תורה אחת היא. יש פסוק בתהילים שאנחנו אומרים בתפילה, ואולי מישהו יעזור לי, כי יש לי בעיות של אזכרה. מה? לא. זה בתהילים, זה פיקודי השם. ישרים? מה? תמשיכו.
צבת השם ברם ירדה.
אולי זה הפסוק. אולי זה הפסוק הקודם, יש ביטוי כזה.
תורת השם תמימה משתרדה.
צדקו יחדיו, איך זה? משפטי השם. משפטי השם אמת, זה אותו פרק, כן. משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. ואני שמעתי פעם מהרב עוזיאל, זכרונו לברכה, שהסביר את הנושא הזה ככה, לפי אותו פסוק, כן? הוא נתן שיעור פעם בפריז, לפני המבול, והוא הסביר את זה ככה, יש ששואלים מה טעם מצווה זו ומצווה אחרת. הוא הסביר, אי אפשר להבין טעם כל מצווה ומצווה לחוד. אף על פי שכל מצווה היא עולם בפני עצמה, לא עושים מצוות חבילות, וכל מצווה יש הזכות שלה והמשמעות שלה, מכל מקום הוא הסביר את זה, צדיק צריך להבין את משמעות כל מצווה בהקשר של התורה כולה, משפטי השם אמת, איפה מוצאים את זה, מבינים את זה, מכיוון שצדקו יחדיו, כשהם יחדיו. ואחר כך יש תורת השם תמימה, מחכימת פתי. זה בהתחלה, כן. טוב, אז זה העניין. לכל אחד ואחד, ההתנהגות של הצדיק, זה דווקא ייחוד המידות, כל התורה כולה צדקו יחדיו, והיעד של כל התורה כולה זה אותו צדיק שנקרא קדוש. זה מובן. אבל הוא מוסיף, יש יחידים, והיחידים האלו, גם בלשון הרמב״ם, ואם אני זוכר היטב, זה גם בלשון הכוזרי, נקראים חסידים. ואחר כך חוזר על זה בהמשך הפרק שלו. יש יחידים שבחרו לעצמם לפי טווח הסגולה של הנפש שלהם דווקא את הדרך הקיצוני של הבחישות. אז עכשיו אתם מבינים את הנושא, כן? אבל זה החידוש של הרב מוסיף, כדי לכבוש דרך לעולם כולו. זאת אומרת, הם ההולכים לפני כל העם. צריך לגלות עוד ערך. אז מי שצריך לגלות עוד ערך, הוא צריך לבחור לעצמו את דרך הפחישות הקיצונית, דרך הקדושה לפי ההגדרה של הרמב"ן, מכיוון שזה דבר חדש שצריך להתמסר לו כל כולו. ולכן, אם אנחנו רואים איזה צדיקים, יחידים, שהם, אם אפשר לומר את זה ככה, משוגעים לדבר אחד, כן? אבל משוגעים לא בעין, אלא באלף, כמו גאון, לא משהו. אז הם קיצונים במידה אחת. מכיוון שהתפקיד שלהם זה לגלות, לרגל, להיות מרגלים של אותה נחשונים, נאמר, של אותה מידה, ואחר כך לגלות את זה לעם כולו, כדי ש... יקשור את המידה שנגלתה ככה דרך היחידים האלו לייחוד המידות. ולכן יש שתי מעלות שונות לגמרי. מי שתפקידו הוא להתקדם לפי צורך התקופה, לפי צורך הדור, במידה מיוחדת זו או אחרת, אז אם אפשר לומר את זה לפי מה שהרב יוסיף אחר כך, מותר לו. מותר לו מכיוון שאצלו זה החיים המאושרים. ואם זה לא עניין של חיים המאושרים, זה נושא אחר, כן? לא הסברתי יפה. ואם לא מוצא אותו סיפוק של עושר בקיום התורה שלו, כמו הצדיק הרגיל, כן? למען תבלך, כמו הצדיק הרגיל שלפי הגדרת הרב, הוא מוצא הדרך של החיים המאושרים, אז זה לא העניין של היחידים האלו, שלא רק מותר להם, אבל יש איזה משימה היסטורית בגילוי התורה, ולכן מגדירים אותה מידה בשם מי שאמרה. זה מספיק לבן? כן. עוד אני מוסיף משפט. כדי לכבוש דרך לעולם כולו, להאיר נתיבות עולמים, ואלה הגדולים מוצאים בתוכנם הקיצוני את אותה שביעת החיים והאושר המלא יותר הרבה ממה שמוצאים אותם רוב בני אדם בלכתם בדרך הממוצע הראוי להם. אני חושב שפה יש איזה סימן ברור מאוד. הסימן דווקא שזה מוצדק, זה אם מוצאים אותו סיפוק, ולא רק כמו שאר הצדיקים, כמו שאמרתי, אלא אולי באופן יותר. זה כל אחד לפי שורש נשמתו. ולכן פה אנחנו מתחילים לשמוע קצת את התשובה לשאלה שלנו. כן? הדרך הממוסר לפי הרמב״ם זה הדרך לכלל, לכל ישראל. לפי הרמב״ן, אז זה הדרך לפרט, כל אחד לפי הסגולה של שורש נשמתו. זה כל אחד יכול לגלות לנפשו באיזה מידה הוא יכול להיות הפירוש הקיצוני הזה של מידה זו או אחרת, מכיוון שזה שייך לסגולה שלו. הוא יכול לתרום לגילוי ערכים של המוסר ולקדושה לעם כולו דרך מידה מיוחדת שהיא שייכת לשורש נשמתו. ולכן אפשר להשתמש בזה, כשלמדנו את המהר"ל בשנים הקודמות, התקלנו הרבה פעמים בנושאים האלו, שזה דעת יחיד שההלכה היא לא כמותו, אבל זה דברי אלוקים חיים באופן ברור. אבל ההלכה היא לא כהיחיד הזה, מכיוון שיש לו תפקיד מיוחד, כפי ששמעתי מכבר, לא צריך להלכה היא לפי הדרך השייך לכלל. זה מובן.
אפשר להבין כך את מעמדו של בית שמאי?
אני חושב, לא חשבתי באותו מישור, אבל אני חושב שזה לא. שזה השקפה כוללת אחרת לגמרי. אני לא חושב ש... כן, השקפה שלנו. אני לא חושב שהיו... אני חושב שגם אצל בית שמאי היו שהלכו בדרך הממוסר לפי הלכה כבית שמאי, והיו גם כן יחידים, יחידי סגולה שהיו. כן. כן. יש פה שאלה, כן?
למה
הייתם רוצים לתמוש?
אם תפקידו של
התפקיד
להביא
את הידע המיוחדת, אז למה אתה רוצה לרשות? פה, אם אני הבנתי את השאלה, יש הבדל בין פרישות מהתאומה ופרישות מהחברה. ברור. אם המושג של פרוש הוא פרוש משאר היהודים, אז זה ברור שזה כישלון, כן? זה מובן. פרוש זה... לפי המדרש שמביא רש"י כבר, שתהיו פרושים מן הטומאה, שתהיו פרושים מן העריות. זה איזה מין גדר ששמים לנטיות הטבעיות. אבל פה הרב הוא הפך...
למה לא מתקן? גדר, ראש מבח, גדר אתה לא מתקן, אתה מתרחק. אני מדבר על
לא לתקן.
אתה אומר
שהתפקיד
של
התפקיד
לדעת זה לגלות
פעם חדש,
אז זה
בטח לא גדול. דווקא, אני אומר שזה בלבול בהגדרות. דווקא מה שאומר הרב, שההתנהגות של שביל הזהב, זאת אומרת הדרך הממוצע, זה שייך לכל אדם, כן? אני לא רציתי להוסיף לאדם הרגיל, כי צדיק זה לא אדם רגיל, כן? לכל בן ישראל. אבל הוא מוסיף שיש יחידי סגולה שתפקידם לגלות מדרגה יותר עליונה של מידה זו או אחרת, ובזה שייך להם. זה דווקא ההפך. לא, לפי השאלה הראשונה שלך, יש נושא חשוב מאוד, שהטעות היא שהפרישות מן הטומאה, הפרישות מן נטיות הרעות, וצריך נדרים כדי להתגבר על היצר, למשל, זה מביא, וזה כישלון, לפרישות של החברה, לפרישות מהחברה, לפרישות מהכלל. ואם אני זוכר את זה, ראינו בכוזרי איזה הסבר של הכוזרי, של הריאל, על דווקא, על דרך הפרושים האלו, שמביא סוף סוף להיות כמו חנוך, והתחלה חנוך את האלוקים, ועזב דווקא את החברה, את העם. כן, לפי כל ההגדרות של התורה, זה כישלון. גם לפי המקרה של חנוך עצמו, תראו את מה אמרו המפרשים, ולקחותו אלוהים, אלוהים כי איננו, כן? אלא אם זה צריך כתיקון של הנטיות הרעות של הנפש, תיקון של הפחד הזה שהיה פחד של חנוך, הוא פחד להיות רשע כמוהם, ולכן פירש מהחברה שלהם, כן? אם יש איזה צורך לתיקון הנפש, אם זה דרך רפואה, תרופה, נאמר, אז זה מותר, אבל רק כל עוד שהמצב הבריא לא יתוקן. זה ברור מאוד. אז אנחנו לומדים את זה כבר בגמרא, לכל העניינים הקשורים לנזיר, כן? התורה לא אוהבת את זה, אבל אם יש איזה צורך כדי לתקן את הנטיות של היצר רע, אז היא מסבירה איך אפשר להיות קדוש במדרגה של הקדושה של הכהנים, אפילו שזה ארעי, ואצל הכהנים זה מידי, אבל הוא נקרא צדיק רק אחרי שקיים את הנדר שלו. כל שלא קיים את הנדר שלו, הוא נקרא נזיר. וההסבר הוא פשוט מאוד. אם הוא צריך את זה, אז צריך לדעת שזה כמין גדר, אבל שזה, יש לך לומר, החומרה שלו, זה כולה של התורה מבחינת פרט, זה לא ההלכה, כפי שאמרתי קודם. ההלכה היא לא כמו הקיצונים האלו, אבל זה הפעם הראשונה שאנחנו עושים מקור שמסביר למה זה בסדר, באיזה כיוון זה בסדר. אם באמת הם גדולים, ענקים, גאונים של אותה מידה, והם מגלים את הדרך לשאר עם ישראל. לפי הספרים של המוסר שאני למדתי, אני חושב שהרמח"ל היה אחד מהם. זאת אומרת, כשאנחנו נוציא את ספר המוסר שלו, שנקרא מסילת ישרים, אוחזים מפחד, כן? אם זה ההגדרה של הקדושה של כל אחד ואחד, כמה בני עלייה יש? מבינים את השם. אז אנחנו רואים, אולי זו הייתה תקופה של סוף ימי הביניים, שהיו ענקים של המוסר, ענקים של המידות, שהיו יכולים להגיע לאותה מדרגה, כן? אני חושב, לפי דעתי, אני חושב שאי אפשר להשתמש בספרים האלו, בחינוך המוסרי הרגיל של עם ישראל, זה שולחן האור של המוסר ליחידי סגולה, שולחן האור של המוסר לאצילים של המוסר. אני מתכוון למסילת ישרים דווקא, ויש המון ספרים כאלה. מה? נאמר בדרך כלל, כן? כשאתה מתקדם, מה נדרש ממך, כן? אז אתה שואל את עצמך, אם אני רוצה להיות אמיתי, אם אני רוצה לומר אמת, אני יודע עכשיו פעם אני לא אגיע לזה, כן? ואם זה העמידה, אתה יהודי או לא יהודי בפקרי המידה הזה, אז צריך לדעת שקודם כל התלמידים של בתי ספר מפחדים מזה, כן? ויש להם בעיות נפשיות חמורות מזה. הם יודעים שזה מוסר שייך לגדולי גדולים, כן? פה יש איזה קושי, וזה זה, זה לא הספר היחידי, כן? טוב, ופה הרב נתן לנו איזה קריטריון לומר שקל לתפוס אותו. אם בן אדם בוחר לעצמי איזה דרך של פרישות, כפי שהרב הגדיר אותו, ומוצא בזה העושר שבחיים, שזה יעד של התורה, אז זה סימן טוב לו. אם לא, זה רבים, איך אומרים בהקשר של תלמוד תורה, רק דקה, רבים עשו כרבי שמעון לא חי ולא עלה בידם, זה לא עולה בידם, כן. המקור הוא בגמרא, באותה
הזמן.
כן.
כאשר מדובר על מושים,
וכיוון,
האמן ממשיך את השיטה של רש"י, וכאן,
מהסביעה... יפה, יפה, יפה. אני חושב שזה לא סדר. זאת אומרת, רמזתי קצת לפני זה, ונסביר קצת יותר. כל עוד שלא קיים את מילו, נקרא חוטא. לפי הגמרא נקרא רשע, כן. מכיוון שעושים מצווה על מצוות התורה. ולכן כל הפרשה מתחילה באיש כי יפלי לנדור נדר. זה משהו פלא, בפרט הכלי יקר מסביר את זה יפה. זה משהו פלא, עניין של הנדר. ההסבר, אני לא זוכר את המקור, אבל ההסבר הכללי של העניין ש... מכיוון שיש לנו סייחתא דשמיא שבאה נגד היצר הרע, אבל לפי מניין המצוות של התורה. מכיוון שיש איזו מלחמה בין היצר הרע והתורה, וכל יום היצר הרע מתגבר, כמו שאנחנו יודעים מכמה מקורות, ולכן מקבלים סייחתא דשמיא כדי ללחום נגד היצר הרע, אבל לפי מניין המצוות של התורה. אם מוסיף לו מצווה נוספת על מניין המצוות שבתורה, אז הוא מסתכן בזה, מכיוון שברוך שלא יהיה לו אותה סיוע, סייחתא דשמיא, נגד המצווה הנוספת. זה מובן, ולכן הוא עצמו הכניס את עצמו לדבר מסוכן. לכן הפסוק אומר, איש כי יפלי לנדור נדר. ואם היה מסוגל, כל עוד שלא קיים את נדרו, אז נקרא רשע. ויש עוד הסבר בגמרא, אני לא זוכר אם רש"י הביא את זה או רמב"ן הביא את זה, מכיוון שאסר על עצמו, מה? נכון, הנאות החיים שהבורא נתן לו, כן? ולכן הוא צריך לתת את הדין ביום הדין על זה, אם אני זוכר את זה. אבל כשקיים את זה, הוא הגיע לאותה מדרגה של קדושה, אז זה לא סותר, זה רק משלים אחד את השני, אז הוא ירד מקדושתו, ולכן הוא צריך לכפר עליו. יש משהו דומה, למדנו את זה פעם, מיד כשאנחנו גומרים את כל התפילה של יום הכיפורים, כן? מיד אנחנו מתחילים, והוא רחום מכפר עוון. איזה עוון? כל יום, עד הדקה האחרונה, היינו כמלאכים. מיד מפסיקים את התפילה של יום הכיפורים, ומתחילים, בלי שום הפסק, בלי שום הפסקה, מתחילים והוא רחום מכפר עוון. עכשיו אמרתי על זה שני הסברים. ההסבר הראשון שכל ישראל ערבים זה בזה. אז הכוונה הוא לעוון של איזה יהודי שעשה איזה עוון באותו רגע, כן? אבל ההסבר הזה הוא לא מספיק, מכיוון שאפילו הרשעים שבחשעים, יום הכיפורים מחפר, בעצם היום מחפר. זה מובן, כן? טוב, ההסבר השני הוא ככה, כל יום הכיפורים היינו במדרגה של קדושה עליונה לגמרי וירדנו, אז העוון של הירידה מאותה קדושה. זה פרוש במובן ההפוך, פרשנו מהקדושה, מהפרישות, כן. זה דומה מאוד, כן. בקצר אני אשב לך את הדבר
הרבה על הקדושות, כדיבת חסידות, מסתבר חסידה?
הרמב״ם בעצמו כתב שאם אחד מתאר מצוות, ואם אחד מתאר מצוות, הוא מתחייב את כל ישראל. טוב, זה שיטת הרמב״ן, כן? זה שיטת הרמב״ן. טוב, אבל לפי הרמב״ם, כן? יש מקום לחסיד. יש מקום לחסידות, כן? ולכן להיות חסיד זה לא מצווה מן התורה לפי הרמב״ם. להיות בעל חסד, כן, זה עניין אחר. אבל להיות חסיד, זאת אומרת להתנהג לפני משורת הדין, להתנהג בדרך קיצוני, להיות צדיק מיוחד של מידה מיוחדת, כן? ולכן לקיים מידה זו, אבל התוצאה היא לא לקיים מידה אחרת, כן? ולכן זה לא כל כך מתאים להשקפה של התורה כולה, שהיא למסור לנו את הדרך ילך ובא לפי איחוד המידות. זה אולי שלמדנו פעם עם המהר"ל להגדרה של תורה מן השמיים, כן? מה זה תורה מן השמיים? לפי המהר"ל, אתם זוכרים את זה? הוא מביא את הפירוש של רש"י על המן השמיים, שזה אש ומים. אז הוא אומר, התורה לא שייכת לטבח שלנו. בטבח שלנו האש נוגד את המים. בשמיים יש איחוד. שמיים זה עוד מדרש שאומר סמיים, כן? וזה אש ומיים בבת אחת. אז אנחנו צריכים תורה שמקורה מעולם שיש ייחוד המידות, ולכן זה נקרא תורה מן השמיים. אז אם אתה רק צדיק של מידת האש, שזה מידת הדין, או רק צדיק של מידת החסד, שזה מידת המים, כן? אז אתה לא שייך לתורה שלנו, שהיא תורה מן השמיים. ברור שאתה מקיים כל המצוות, כן? אבל פה יש איזה מין אי התאמה בהגדרה של הצדיק של התורה. זה מובן. ולכן זה נקרא חסידות. ברור שצריך קודם כל להיות צדיק כדי להגיע למדרגה של חסיד. אז פה יש לנו, אולי אני אחזור קצת אחורה כדי להסביר קצת יותר את זה. התחלתי קצת בזה. הייתה כבר התקופה של האבות. כן? התקופה של האבות הייתה דווקא התקופה של היחידים האלו שהיו צדיקים של מידה זו או אחרת. אחר כך באה התקופה של הבנים, ולכן בא הפסוק דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כן? שהיא התקופה של קיום התורה לפי איחוד המידות. זה השיטה של הרמב״ן. בשיטה של הרמב״ן, אני לא חושב שהדברים הם באותה מדרגה. הרמב״ן מתייחס לבני אדם, כמות שהם, כפי שהם, סליחה, והוא יודע שצריך לעזור להם עם איזו אזהרה של פרישות. ולכן הוא מונה בין מצוות של התורה מצווה אחת שהיא מצווה שלה לפרישות. ולפי הרמב״ם, אם אתה מקיים את כל מצוות של התורה, אתה לא צריך את זה. כן. שוב, אני חושב שהרמב״ם מדבר ברמה הכי עליונה. מי שיכול, בכוחות עצמו נאמר, אם שאתה נשמע בכוחות עצמו, להתגבר על היצר הרע שלו. הוא מדבר למי שהיצר הטוב שלו מתגבר בקלות על היצר הרע שלו. אבל הרמב״ן הוא מתייחס לבני אדם כפי ש... והוא יודע שצריך גדרים, איך אומרים?
גדרים?
כן, סייגים, כן, כדי לעזור לחושה של הנפש. לכן אין סתירה. פה הרב לוקח את הדברים ברמה עליונה מאוד. הוא מדבר לא לפרושים האלו של הגדרים, של הסייגים, אלא דווקא לענקים של מידה זו או אחרת, שהם באמת קיצונים בהתנהגות לפי מידה זו או אחרת. והוא אומר שהם יחידי סגולה. זה מובן? טוב.
כן. מכירים שגדולים שיש להם גם מיוחדת, יש סכנה להתפק בהם?
לא. יש, צריך ללמוד מהם איך מקיימים אותה מידה, ולא להתיימר לעשות כמוהם. כי ההלכה, מכל מקום, סוף סוף המסקנה, כי ההלכה איננה כמו השולחן ערוך שלהם, יש לו תלמידה.
יש לקבל מהם חנות חוכמה שלהם?
כן, לקבל מהם, איך אומרים, הערה של החוכמה, ולא להתיימר, להתדמות להם, לחכות להם. אני יכול להסביר את זה ככה, ש... לא, זה נעלם ממני. וכן, זה קשור לנושא חשוב מאוד, שנקרא מעשה רב, כן? אתם יודעים מה זה הנושא של מעשה רב. בכל שיטה, בכל חדר, יש מנהגים שבאים מהתנהגות של הרב באופן... הרבה פעמים שמחתי מגדולים, כן? שהם עוסקים לתלמידיהם, שוב, להתיימר, לחכות מעשה רב, כן? זה מובן מה שאני אומר, רק כשהוא נותן להם היתר. מכיוון שלא כל אחד יכול ללכת באותו דרך. זה תלוי מה הוא שורש נשמתו. כן? עד באיזושהי מדרגה של שימוש הרב אפשר ללמוד ממנו במנהגים האלה. ולכן, לומדים, כך היה עושה הרב המיוחד הזה, השייך ליחידים הזה. לומדים איך היה עושה, אבל לא מעיזים להראות את עצמם כחסידים מסוכנים. תפסתם מה שרציתי להזמין? זה מסוכן מאוד. זה מסוכן מאוד. וזה ממש מסביר למה כל כך בכמה שיטות. אתה רואה אחד ברחוב, אתה רואה את כולם. זה מין טיפוס ככה מודפס. וממש, יש סכנה בזה, זה מובן. ואיפה הסכנה? שזה חיצוני, שזה רק חיקוי חיצוני. מה קורה בשביל? לא, אני התכוונתי לעניין של שימוש הרב, שזה מידה יותר עליונה מלימוד, כן? זה דווקא גבי שבועון, זה פשוט. משה קיבל תורה ומסרה למי? יהושע. זה מעשה רב. יהושע היה מסוגל להתדמות למשה. וכל שאר בני ישראל היו לומדיה של תורה. זה מובן, כן? ומה שאמרתי זה לא פתיחה. אני חושב שזה סכנה לרוח היהדות. כן? סוף סוף אנחנו נתקלים בתופעה שהיא יכולה להיות מסוכנת מאוד. זה כבר לא שיטות, זה כבר דומה לכנסיות. זה מובן מה שאני אומר. טוב, אם אין עוד שאלה, נמשיך קצת. טוב, עוד כמה מילים ואני... אולי לפני זה, כי אני עלול לשכוח את זה. בקטע אחר, זה נמצא בספר אורות, אז הרב מסביר את ההבדל שיש בין הקדושה הטבעית והקדושה שכנגד הטבע. אז הוא מגדיר את הקדושה שכנגד הטבע לפי ההגדרות של הפרישות, כן? זאת אומרת, מה זה פרוש באותו מובן? הוא צריך לנתק את עצמו מהטבע, לחום נגד הנטיות של הטבח שלו לטבח סתם, זה מובן, כדי להתגבר על זה, וזה נקרא פרישות, וזה נקרא קדושה, קדושה אלטימית. אנחנו רגילים לראות בהגדרה ההיא, בהגדרה הזו של הקדושה, השיא של הקדושה, המדרגה הכי עליונה של הקדושה. מי שמתעלה על הטבע, אז נקרא קדוש. הרב הופך את זה ואומר שזה המדרגה הכי פחותה של הקדושה. כי דווקא הקדושה הטבעית, כשנטיות הטבע ונטיות הקדושה הולכים באותו כיוון, ואז זה סוד החיים המאושרים שאמר, אז זה הקדושה האמיתית, שהיא הקדושה של הטבע. פה יש נושא חשוב, זה מובן, אתם מבינים את חומרת הנושא, כן? היינו רגילים להגדרה השלילית של הקדושה, כן? יש טבע ויש נטייה למוסר, וכדי להגיע לערכים של המוסר צריך ללחום נגד הטבע. לפי המושגים של הרב באורות זה נקרא הקדושה שכנגד הטבע. וכשלמדתי את הנושא הזה בתורות הכללית, אז אני מצאתי שבשום יוצא מן הכלל זה ההגדרה של הקדושה בכל תורות הגויים. זה מובן. זה הגדרה שלילית שמביאה לאיזה מדרגה חיובית. אבל אתם מבינים לפי ההסבר של הרב פה, זה יכול להצליח רק אצל יחידי סגולה שתפקידם, מטרתם, סגולתם זה איך אומרים, לחרוש. לפלס דרך. ואם אתה לוקח אותה הגדרה של הקדושה שכנגד הטבע בשום שרה, כן? וכל עוד שאתה יותר נגד הטבע, אתה יותר מאושר להיות לא מאושר, כן? אז אתה מוצא רק הגדרה שלילית, לא רק של הקדושה, אבל סוף סוף של הדת עצמה, זה מובן. וחשיבות הנושא היא, שוב, ייחוד השם. מי שברא את הטבע, נתן את התורה. ולכן כל עוד שאנחנו לא מראים לאיזושהי נקודה, שגם נטיות הטבע וגם נטיות התורה זה אותו כיוון, אז אנחנו לא הגענו לאושר הנפש, שאושר המצפון, לפי הגדרות של הפילוסופים, שהרב מדבר עליהם, כן? ברור שבטבע יש קליפות, יש טומאה, וצריך להיזהר מהקליפות, להיזהר מהטומאה, יש לנו מצוות לזה, כן? אבל כשהנטייה לקדושה, הוא מלכתחילה, נטייה של הקדושה נגד הטבע, אי אפשר להגיע לאותו אושר פנימי שהרב מדבר עליו. ולכן אני חושב שזו ההסבר הכי יסודי. אם שוחרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לא מגיעים להצלחה בכיוון של הקדושה. זה נראה. מה? לכן יש לו הסבר אחר, לשאלה שלך, דווקא בראש גם כן, ואני אקרא רק כמה משפטים. הקדושה שבטבעה היא קדושת ארץ ישראל. זה מובן, כן. והוא מסביר את זה ככה, בגלות התרגלנו לאותה קדושה שהיא כנגד הטבע. כל הטבע החיצוני, כל העולם החיצוני היה עוין, היה עוין. ולכן התרגלנו לזה, כדי להיות קשור לערכים של הקדושה, צריך להיות פרוש לא רק מן התומה, אלא מהעולם. ובלית ברירה, זה היה התנאי להישאר יהודי בעולם, כן? אבל הוא מנבא פה שיש איזה מין כיוון של קדושה עברית, אני אומר, והוא אומר טבעית, כן? ושהיא נמצאת לעם היהודי, כמובן, לעם ישראל, רק בארץ ישראל. אני עוד ממשיך קצת. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אני חוזר על המשפט הזה. כשאומרים שהשכינה ירדה בגלות עם ישראל, אז זה רק בממד של ההגדרה השלילית של הקדושה, זה רק המישור ששייך לכוחות השכינה בבחינה של הקדושה שכנגד הטבע. זאת אומרת, השכינה שירדה לגלות, גם כן, אם אני אעיז להוסיף את זה, זה מה שאמר הרב, היא הייתה שכינה כנגד הטבע. היא הייתה שכינה באבל. ואתם זוכרים מה אומרת הגמרא, כן? הסימנים, זה במסכת סנהדרין. איך אנחנו יודעים שסוף סוף הגאולה תבוא? יש איזה סימן. מה? לא, לא, זה באותו דף, אבל קצת למעלה. דיו לאבל מאבלו. זוכרים את זה? דיו לאבל מאבלו. לאבל מאבלו. אמרתי להבל. לא, לאבל, כן. לאבל מאבלו. זאת אומרת, אין דבר כזה, אבל שנמשך לנצח, על הנצח שחכתנו, אתם זוכרים את הפסוקים באחד, כן? ולכן יש איזה אבל בשכינה, אצל של השכינה בגלות, מכיוון שהיא צריכה להיות כנגד רצון הבורא שברא אותו עולם, ושהיא בגלות בחיצוניות של, של העולם. אז זה מובן, אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. ואני ממשיך. צריכה היא להיות בלועה בתמצית העליונה, בקדושה העליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה. זה מובן? טוב, לכן היא שתראה את התשובה פה בעניין. ושוב הנושא הוא חשוב מאוד. ושוב נחזור נאמר לכל הפוסקים, אבל עכשיו בעיקר לרמב"ן, כן? שהתורה שייכת רק לארץ ישראל. אז כשהיינו בגולה, היינו צריכים לרמב"ן כדי לחום נגד הנטייה לטבעיות החיצונית הטמאה, כן? אבל לפי הרמב"ן, לפי דעתי, זה תואם מה שכותב בסוף יד החזקה, למה יחזירו ישראל, עם ישראל לארץ ישראל. כדי להיות נורמליים, כדי לקיים את התורה, זה זוכר לנו, מה? נכון. הוא לא אומר ככה בצורה טבעית, אבל זה משתמע מה... כן.
מה שגם
הילדים
האלה,
זה סיפור
של דבר מגיעים לבושה של הטבע. למשל, את המנחל, המידות שלו, יש לו פגישות, שם
הוא כותב שאתה למעט מהנאות החיים וחיים
זה
בקדת הקדושה
זה שוב
פעם,
יש את כל
הנאות
החיים, יש
תחילה
ויש תהיה, אבל כל זה זה
בקדת הקדושה. נכון, אבל מה שרציתי להוסיף, וזה החידוש של הרב לפי דעתי, זה שייך רק ליחידים, זה מובן. יש בכוחם להגיע לאותו איחוד המידות במדרגה שלהם, אבל מי שמתרגל להגדרה הרגילה של הקדושה במובן השלילי, כן, אז זה כישלון. מה שמוסיף הרב שוב, זו הייתה הצרה שהיה צריך לסבול בגלות. אני זוכר, לפני כמה ימים היה לי איזה נסיעה בארץ, בתוך הגבולות. אם אתם שואלים מהם הגבולות, זה סוד. וראיתי פשוט את הנוף, ופתאום נזכר לי, גלה לי, כמעט כל חיי בגולה, לא ידעתי מה זה נוף יהודי. לא היה נוף יהודי, הנוף היה גוי, כן? זה מובן. פתאום גאיתי שהנוף יכול להיות טבעי, זאת אומרת נורמלי, כן? כי או הנוף לא היה נורמלי, או אני לא הייתי לא נורמלי, כן? אז סוף סוף יש איזה מין אפשרות כזו להיות באיזשהו נוף נורמלי, כן? לא, זה לא בדיחה, זה כל הערכים היו ככה, טוב.
יש שאלה קשה.
אוי, רגע, תגיד. יפה. אבל אתה זוכר את הביטוי של הגמרא, רציתי כבר להמשיך על השאלה שלו, יפה ששאלת. מקדש מעט. זה עניין של מקדש מעט. תפסת מה שאני אומר? זה יחידי. היחידים האלו היו חיים, ויש הרבה פרקים באורות על הנושא הזה, היו חיים מרוחו של ארץ ישראל, וזה עניין של מקדש מעט. ואני פעם הסברתי את הנושא הכולל הזה כך. בתקופה של העם העברי, בני ישראל, בתקופה של הנבואה, היו הרבה הרבה עובדי עבודה זרה. אבל ברוך השם היו גם כן תלמידי חכמים, כן? אפשר לומר את זה ככה. בתקופה של העברים היו יהודים, כן? וגם בהפך, בתקופה של היהודים היו גם כן יהודים. תפסת? היהודים, תקופה של היהדות, זה הגלות, כן? אבל היו יהודים כאלו שהיו חיים בעברית. אבל זה היה נדיר. זה היה ממש היחידים האלו. הרוב היה יהודי. גם כן, בתקופה של הנביאים, הרוב היה עברי, לא ברב, בבית, כן? אבל היו גם כן יהודים. אם אפשר לומר ככה, בדור של יציאת מצרים, היו כמה יהודים, משה רבנו, יהושע בן נון, כלב בן יפונה, לא הרבה, אבל היו, כן? וגם בהפך. טוב, אז בעצם. כן.
איזה טבע, אולי להגדיר יותר על איזה טבע מדובר. אם מדובר על טבע, משהו כללי מאוד, נגיד קוסמי, או טבע האדם. טבע האדם זה תכונות. ואז אנחנו באים לקושי שבהתחלה עמד כאן, שהמצוות, קדושים תהיו לגבי הפרט זה מצווה, ולגבי הכלל זה הבטחה, או יעל, פיום. אז גם לגבי עניין הטבע, לכל מצווה כפרטה, אז נגד הטבע. כל מצווה הוא מצווה. כלל המצוות אולי הן עם הטבע. כל מצווה הוא מצווה, הרי לא ניתנה אלא בשביל להתגבר על הטבע, על הצד, על הנטייה הטבעית, מה שנקרא.
זה הסבר אפשרי, אבל זה לא נותן תשובה לשאלה שלך.
אני לא יודעת מה השאלה שלך.
כן. טוב, התחלת לומר בסימן שאלה אם מדובר בטבע בדרך כלל או בטבע של האדם, אבל זה לא נותן תשובה מספקת, מכיוון שזה גם זה וגם זה. זה צריך להגדיר איזה נטייה של הטבע. בטבע יש יצר הטוב ויצר הרע. ואני אגדיר את זה ככה. העניין של המוסר זה לבחור מה שמבקש היצר הטוב נגד מה שמבקש היצר הרע. זה עניין של המוסר, של המידות ושל רוב המידות כהכנה לקדושה, כן? אבל העניין של הקדושה זה עניין אחר לגמרי. זה יצר הטוב ויצר הרע בצד אחד והקדושה בצד אחר. זה עניין של עולם אחר מעולם הטבע. מה שמוסיף פה הרב, הוא מגלה את זה, שרק בארץ ישראל, גבי עם ישראל, אז יש התאמה אפשרית בין נטיות של הטבע ונטיות של הנפש גבי הקדושה. בשביל המקובלים, אם אנחנו מגדירים הטבע כעולם, כשיצא מידי הבורא, כמו שהוא רצה לברות במחשבת הבורא, כן? אז הטבע הזה הוא קדוש לגמרי. אחרי התפתחות, ירידה של הטבע בעולם הקליפות, בעולם הטומאה, אם הטבע זה עולם הטומאה, ברור שצריך ללחום נגד. ולכן יש מישורים לגמרי אחרים. הדיוק של ארץ ישראל וחוץ לארץ שייך לנקודה ההיא. לגבי העם היהודי, רק בארץ ישראל יש התאמה בעולם הקדושה ובעולם הטבע. בחוץ לארץ היינו רגילים רק לאותה קדושה שהיא כנגד הטבע, מכיוון שזה לא היה הטבע שלנו, פשוט, פשוט. אז אולי אני אוסיף רק קטר אחד, ובמאפל, מאפל, הגלות, לפעמים דווקא, מה שאתה אמרת, אלה הענקים הם הם אשר יאירו לנו את כל חשקת החיים וישימו לנו מעקשים למישור, כן, ומחשכים לאור, מחשכים לאור. הנה, תמשיכו קצת. המסוגלים לחסידות, זו הייתה השאלה שלך, כן? כן. המסוגלים לחסידות, לקדושה, להשגת רזי תורה, כן. לא יוכלו לרמות את עצמם לרוב בני אדם. זה לדמות, כן, לא לרמות, זה לדמות. כן, זה אומר, זה עניין אחר. דרכי חייהם צריכים להיות בדרך יותר עליון. מחשבותיהם מוכרחות להיות נטויות למעלה, מוזלות מעשקי חול ופונות תמיד אל הקודש. ובזה הם עושים טובה לכל העולם. זה הדיוק שלו, כן. מרבים בו שפע של עושר, של קדושה ושל מלוכה, מחממים את הלבבות ומאירים את הנשמות בסגולתיו ובהליכה מצדיהם ומתחפים ממעלתם. סוף דעת של הרמב"ן, מדובר לא לאלו שצריכים חומרות, שצריכים סייגים, מדובר בענקים של דרכי העמידות הגדול. זה נורא. טוב, זה בקצרה מה שרציתי. ואחרי שבועות, אז נמשיך דווקא בכמה קטעים של הרב באורות, מכיוון שהתוכנית הזה מסתיים בסוף יוני, כן? אחר כך זה תוכנית אחר של הקיץ, אז התחלנו באורות הקודש, עכשיו צריך לתת קצת חלק למשנת הציונות של הרמב״ם, וניקח כמה קטעים באורות. אז אורות, יש לכם ספרים, כן? למי יש?